שלום לכל המאזינים, אני אדי סוברי, אני שמח שאתם איתי כאן בפודקאסט מה הקייס. עורך הדין יוחנן דוניץ, שלום לך, אני שמח שאתה כאן איתנו באולפן, כי מעניין אותי להבין מה בדיוק קורה בתחום ההתחדשות העירונית בבת ים. אתם עוסקים בהתחדשות עירונית, המשרד שלכם בכלל ברעננה, אבל בתקופה האחרונה אתם בולטים מאוד בעיר בת ים. אני אשמח מאוד אם תתן לנו איזושהי סקירה כדי להבין מה מסתתר מאחורי כל הפעילות הזו.
ראה, קודם כל, העיר בת ים זה עיר שקרובה מאוד לליבנו. ראש המשרד, אבי, עורך דין דוב דוניץ, הוא יליד העיר. זו עיר שנמצאת ב-DNA של המשרד שלנו מהקמתו. העיר כרגע נמצאת בתקופה מאוד מעניינת, שראש העיר החדש, מר ברוט, החליט לקדם הרבה מאוד פרויקטים שנעצרו, ולקדם עוד אחרים, בתחום של הריסה ובנייה, בין אם זה פינוי-בינוי, שזה כמובן דבר שמועדף על הרשויות, לא הווה תמ"א 38-2, כאשר תמ"א 38-1, כשלעצמה תוכנית שאני באופן אישי פחות תומך בה, כי אופן היישום שלה הוא פחות טוב לדיירים עצמם, בוא נגיד, תמ"א 38-1 נזנחה לגמרי.
תראה, אני מניח שרוב המאזינים לפודקאסט לא ממש מבינים את הדקויות האלה. אולי תסביר לנו מה ההבדל, ומה ההבטחה הגדולה עם תושבי בת ים מקשיבים עכשיו לפודקאסט שיש לתוכנית הזאת בכלל.
אז ככה, קודם כל, תמ"א 38-1 זה פשוט לוקחים את הבניין כמו שהוא, מחזקים אותו, טיפה משפצים, מוסיפים כמה קומות בהתאם ליתר, ואני יוצא לך דירה שהיא משופצת קוסמטית נחמד.
עם ממד אבל, ומחוזקת.
אבל מצד שני אתה חי בתוך אתר בנייה. זה מה שקורה. כשבתמ"א 38-2 ופינוי-בינוי, אנחנו מדברים בעצם על הריסה של הבנייה, ואז לבנות מחדש את הבניין.
מה קורה יותר בבת ים? אחת או שתיים?
בבת ים, התקופה ארוכה שדווקא תמ"א 38-1, התייחסו לזה בצורה של פרויקטים יותר פשוטים, התכנות יותר גדולה לסיום, מה שהתברר כטעות גדולה מאוד, הרבה מאוד פרויקטים נתקעו, קבנים ברחו, תושבים נתקעו עם מלחמת עולם בתוך חדר המדרגות שלהם. אני אפילו מכיר כמה מקרים שאנשים מבוגרים שלא יכולו לצאת מהבית, כי לא יכולו לדרוך במדרגות. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על הכיוון שאליו הולכת העיר בת ים, צריך להבין משהו אחד בסיסי כשאנחנו מנתחים את בת ים. בת ים כיום היא העיר המבוגרת בישראל. מבחינת הממוצע גילאים הממוצע הגבוה ביותר נמצא בעיר בת ים, וזה דבר שראש העיר מנסה לשנות באמצעות ההתחדשות העירונית. לבוא ולהכניס בעצם עסקאות פנימה, לבוא להגדיל את שטחי הציבור, לתת יותר, להנגיש יותר את העיר לתושבים הצעירים. הדרך שהוא עושה את זה באמת זה בדרך פרויקטים של פינוי-בינוי, ומצד שני תמ"א 38-2. היתרון במיוחד בתפיסה הזו של ברוט, זה כשאנחנו נגיע בעצם לסיומה של תמ"א 38, ולהיכנס לחוק החדש, עדיין העיר בת ים, לדעתי, תישאר חזק מאוד בתנופת ההתחדשות העירונית, במיוחד כי הרבה מהתושבים ירוויחו, למשל, מחובת הקצאת שטחי ציבור. זה משהו שמצד אחד מפחיד את הרבה דיירים, שאומרים, מה יקימו לי עכשיו גן ילדים, או מצד שני, מה יקימו לי עכשיו משרדי עירייה, ומצד שני, כשאנחנו רואים את החבר'ה יורדים למטה, ומתחת לבית יש להם או תגן ילדים, או מצד שני גינה ציבורית, או בית ספר, או אפילו משרדי עירייה. אתה יורד למטה, מטפל לעצמך בעייני ארנונה. ויותר מזה, בגלל שעשית את זה, לא היית צריך לשלם את אלי השבחה. קיבלת דירה חדשה, עם תשתית חדשה. זה לא שעשו לך שליחת חדש על הקירות.
אלא ממש...
החליפו לך את הדירה.
ממש החליפו לך את הדירה ואת הבניין.
החליפו לך חשמל, שמרו את הבניין, הרימו אותו מחדש.
כמה פרויקטים כאלה יש להערכתך כרגע בבת ים?
עשרות.
ועוד עשרות גם בדרך?
מאות לדעתי בדרך.
מאות
ואני
בדרך.
ואני אגיד לך גם למה. יש לך אזורים שלמים כמו מתחם בית וגן, כמו כל אזור בלפור, רוטשילד, בבת ים, שהם פשוט דורשים את ההתחדשות העירונית. אלה בניינים ישנים מאוד, שכרגע לא נותנים מענה לאוכלוסייה באזור. חסרים גם שטחי ציבור. שלא תבינו, היום לא יקומו כמעט, מעטה והלאה, לא יקומו כמעט פרויקטים בלי הקצאה של שטחי ציבור. מי שחושב שכן, אני אשמח להחליף איתו את הכדורים בבוקר, אבל באמת, אני לא רואה שום סיטואציה שבה עירייה מוותרת על הדרישה של הקמת שטחי ציבור ומסחר. מצד שני, בסופו של יום, בטווח הארוך, התושבים רק מרוויחים.
תשמע, אם אנחנו היום מוותרים על הדירה הנוכחית ויוצאים לסחירות איפשהו בגלל תהליך שאתה מעביר, של תמ"א 38, איפה בדיוק ייכנס מקום על השטח שלנו למבני ציבור?
קודם כל, כשאנחנו נכנסים לחוק החדש, שהרבה מפחדים ממנו, ואני חושב שהוא דווקא בשורה ולא איזשהו איזושהי גזרה, אוקיי? כשאנחנו מכנסים לחוק החדש, אנחנו רואים שלאו דווקא הדירות יגדלו מבחינת מטראז', דבר שמצד אחד היה הגזר העיקרי בהתחדשות העירונית, אבל מצד שני, אתה תראה דירות שחדשות שנכנסות, יחד עם ממד נורמלי שמתאים באופן רציף לדירה. על זה תוסיף שטחי ציבור למטה בקומות הנמוכות. אוקיי? אם פעם היה לך הרבה, אתה רואה את זה גם בבת ים, ביוחד ברחובות הראשיים, שיש חנויות. אוקיי? אז תחשוב שיש חנויות, ויכול להיות שאפילו יהיה לך גן ציבורי שעובר לך מתחת בחיבור בין שני בניינים. דברים כאלה למשל. זה לאו דווקא חייב להיות איזשהו פיל לבן שנתקע לך לא קשור לכלום. יש חשיבה תכנונית מעבר לסתם לדחוף שטחי ציבור. בנוסף לזה, כשאנחנו כלקוחות נבין שזה לא רק גודל הדירה והמטרז שנותנים לי, אלא העובדה שחוסכים לי עכשיו לעשות שיפוצים בעשרות אלפי שקלים בדירה, ושאני מקבל דירה חדשה שמלכתחילה התשואה עברה מ-4% ל-6%, כשבסופו של יום אם הקציתי עוד שטחים ציבוריים, אז יכול להיות שאני אפילו לא צריך לשלם את אלי השבחה על זה, בכלל אנחנו מדברים פה על יתרונות משמעותיים. מבחינת יזמים חשוב להבין דבר כזה. יותר אין מה לחפש את הבניין הבודד. הרעיון הוא למצוא מתחמים של התחדשות עירונית. וגם אם הם לא קיימים כרגע בתוכניות, אתה יכול לבוא וליצור אותם. אני מכיר כבר כמה פרויקטים שנמצאים בקנה אצל המשרד שלנו, ועוד כמה משרדים שאנחנו עובדים איתם במקביל, שאנחנו יודעים שלוקחים קבוצות של 3, 4, 5 בניינים, ומנסים ליצור מהם מתחם התחדשות עירונית. נכון, זה לוקח קצת זמן לאשר את זה. אבל ברגע שהגעת למקום הזה, ויש לך יזם שיודע לבוא ולבנות פרויקטים כאלה, וכן, זה לא כל יזם שעכשיו יגיע ושם לעצמו איזשהו שלט על המסעית שלו, שהוא מומחה תמ"א 38. אלה היזמים שיודעים לתת ערבויות כמו שצריך, שיודעים להראות פרויקטים שעשו שיש להם את הרישיונות המתאימים, ואז אפשר להגיע מפי לבן שבאמצע שכונה שעומדת ליפול, פתאום יש לך איזה בניין 8 קומות, שנראה כלפי חוץ חדש, רק בפנים הכל רקוב, לבאמת מתחם חדיש, מודרני, שמתאים מבחינת תשתיות קודם כל, לקלוט את כל האנשים האלה.
חייב להגיד למאזינים שלנו, שלא רואים אותך כמוני, שאתה, כשאתה מדבר על נדלן, אתה, יש לך ניצוץ בעיניים. על התחדשות, על מתחם מודרני.
הנושא שהתחדשות עירונית קוסם לי, כי אני חושב, גם מבחינת התפיסה הכלכלית שלי, אוקיי? היא תפיסה שטוענת שככל שאני אנגיש את הערים, פריפריאליות, או אפילו לא בפריפריה הרחוקה, למרות שגם זה יש לי כשלעצמו דרך ותוכנית משלי שאני בטוח שמתישהו גם נגיע אליה. אבל ככל שתנגיש את הדברים להיות מודרניים יותר, נבוא ונעודד עירוב שימושים, שאנשים יוכלו לעבוד באותו מתחם שהם שולחים את הילדים לבית ספר וגרים. כשאתה תגיע למצב כזה, לא תהיה כל כך תלוי במטרופולינים כמו תל אביב, חיפה וירושלים. כשאתה מוריד את התלות הזו, כשאנשים יכולים לעבוד באותה עיר, ללמוד באותה עיר, לגדל ילדים באותה עיר, להסתובב ולבלות באותה עיר, כשהכל נמצא לך ליד הבית, אתה לא צריך לשלם פתאום מחירים לא הגיוניים של עשרות אלפי שקלים למטר, כמו שקורה לך היום באזור 03. זה, כשאני מסתכל קדימה, לאיפה אני רוצה שהילדים שלי יגדלו? אני רוצה שהם יגדלו במתחם שהכל נמצא להם שם. אני לא צריך שהם ייסעו שעתיים בפקקים לכל כיוון ויחפשו חנייה עוד שעה בערך, ואחר כך עוד ישלמו שכירות על המקום שבו הם עובדים, על המשרד שלהם, שהיא מופקד, כי זה המקום היחידי שעושים בו עסקים.
כן. ובסופו של יום אתה רואה את בת ים בראש סדרי העדיפויות של תמה בכלל במשרד, בהחלט. נכון? מתפתחת ומגיעה...
בת ים היום... בכללי, לכל מי שמבין בהתחדשות עירונית, מבין שבתי ים היא הסחורה הכי חמה בשוק. קודם כל. בתי ים יש בה שטח נרחב של שכונות אגבי שכונות שצריכות לעבור התחדשות עירונית. יש איזה צורך שבא כבר מלמטה. זה לא רק משהו שמסתכל איזה פקיד בעירייה שרואה ממעוף הציפור. הרחוב כבר דורש את זה.
וכנראה
לשם זה הולך, וזו גם עיר שיש לה את הפוטנציאל להתחיל את אותה תנופה של עירוב שימושים. יש שם את יש את הגודל, יש את האוכלוסייה, ויש כרגע עושה רושם את האדמיניסטריישן, שיכול ליצור באמת שינוי פה מבחינת תפיסת מגורים.
תשמע, הייתי מפליג איתך בשיחות על איחוד בין תל אביב לבת ים, ובת ים כעיר שנמצאת לחוף הים, ועוד המון יתרונות שכנראה יש בעיר הזאת, אבל אנחנו נעצור את זה כאן, כדי להתמקד בתמה. אלגי, תענוג להקשיב לך.
גם לי.
לתקשר ללקוחות שלנו את הניצות שיש לך בעיניים כשמדברים על נדלן, בכלל, ותמה 38 בבת ים בפרט. תמשיכו לעשות חיל.
תודה רבה.
תודה רבה לעורך הדין יוחנן דוניץ, תודה רבה לכם שהזנתם לפודקאסט שלנו, אני אדי סוברי, כאן פודקאסט מהקייס.